ערב טוב.
יש לפעמים ביטויים שלמרות שהם סלנג הם יפים מאוד.
אחד מהם מאוד מוכר לנו בעולם המודרני, זה הביטוי אחי. אחי זה ביטוי חשוב מאוד, שמשמעותו היא לא איזשהו קשר גנטי מוכח, אלא אחווה כזאת. ראשון משמיעי הביטוי הזה היה יעקב אבינו, וזה נעשה בפרשה שלנו. ואני רוצה ללמוד את הפרשה הזו של יעקב אבינו, שתמיד ככה נשארת די בצד, כי באמת בתוך הפרשיות הגדולות כל כך של רדיפתו של עשיו והחלום והסולם, ומיד הוא מגיע ורואה את רחל והבחירה והצעירה ולבן, פרשות מהסוג הזה נדחקות מאוד מאוד הצידה, אבל נדמה לי שלימודה של הפרשייה שאליה אני מבקש מיד להיכנס אמור לשפוך אור יסודי מאוד וחשוב מאוד על פרשה שלמה שחשיבותה לנו היא ביום-יום שלנו גדולה לאין ארוך. והסוגיה הזו שאותה אני מבקש ללמוד מתוך הפרשה הזו חוזרת על עצמה בספר בראשית, אבל גם בהמשך, הרבה הרבה פעמים. אני מדבר על אותו מפגש קצר של יעקב, טרום המפגש עם רחל, של יעקב עם הרועים בחרן, כאשר הוא מגיע אליהם מיד אחרי החלום של הסולם. מסתיים החלום, ואז מתחילים הפסוקים הבאים. מקור אחד: וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. והנה וער בשדה. יש אגב שני מדרשים פה על הביטוי וישא יעקב רגליו, שני מדרשים שמתארים אני חושב את הקרע שיש כאן באמת בפרשנות. בדרך כלל וישא יעקב רגליו זה ביטוי ייחודי. חז"ל אומרים בדרך כלל רגליו של אדם נושאות אותו. להיכן שיוליכוני רגלי, ולא הוא נושא את רגליו. ושני מדרשים מתייחסים לפסוק, וכל אחד הולך בכיוון אחר. מדרש אחד אומר, וישא יעקב רגליו, רק עכשיו הוא היה בחלום, בסולם, מלאכי אלוהים עולים ויורדים. ועכשיו הוא אמור ללכת ולהיפגש עם חרן, עם לבן, עם שקרים. קשה לעזוב את המקום הנפלא כל כך של החלומות של הלילה. היה צריך פשוט לקחת את הרגליים ולשאת אותם. וישא יעקב רגליו, זה היה לו קשה לצאת, כל כך טוב היה שם. יש מדרש הפוך שדווקא בו משתמש רש"י כשהוא מגיע לויישא יעקב רגליו, ושם כתוב וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, כיוון שהיה יעקב בחלום והבין את הדרך וראה את שם השם נקרא עליו, אז מיד הוא התחיל לרוץ ונשא את רגליו כאיילה. שני מדרשים, כל אחד אומר בדיוק ההפך. אולי שניהם בעצם אומרים את אותה נקודה. המדרש הראשון מדבר על הקושי לצאת מהעולם העליון, כמו זה של אברהם בעקידה כשהוא חוזר אל הנערים. המדרש השני מדבר על התפקיד של יעקב לחיות גם בחלומות, גם בסולם, וגם עכשיו עם שלושה עדרי הצאן ועם הבאר ועם האבן, ועם איך גוללים את האבן ואיך לא גוללים אותה, גם עם רחל ולאה והקמת עם ישראל, וגם עם עקודים, נקודים, ברודים, שקטות הצון, המים, פרשת ויצא היא דוגמה קלאסית למעבר הזה הקבוע מהסולמות הגבוהים הגבוהים עד הדברים הכי נמוכים, הכי שפלים, הכי מניפולטיביים שיכולים להיות, ובתוך כל זה עובר יעקב, ואולי נשיאת הרגליים בתחילתה של הפרשה על שני פירושיה, היא ככה פתיחה נכונה. אבל משם הוא מגיע למה שאליו אני רוצה להיכנס. והנה וער בשדה, והנה שם שלושה עדרי צון רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. יעקב הוא רועה צון ותיק, יושב אוהלים, הוא היה מאז ומעולם. זה לא אמור כל כך להדהים אותו, הוא מכיר את הנוהל, איך זה נראה. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצון, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. עכשיו שיחה. אגב, גם עד כאן זה כל כך לא אופייני למקרא. באמת אכפת לי איך בדיוק בנויה שיטת השקיית הצון עם העדרים בחרן באיזשהו יום אחר הצהריים. מה זה מעניין? זה מעניין מאוד, אבל אם זה מעניין היה צריך לכתוב עוד כמה דברים בתורה. אתה רוצה להגיד שיעקב פוגש את רחל, נכון? הרי בשביל זה כל הסיפור. אז אני מבין שרחל באה עם הצון, אז תגיד שזה היה בצון. כל הסיפור עם העדרי צון ועם הבאר, אז זה עוד כלום, עכשיו זה מגיע לעיקר. ויאמר להם יעקב, כן, הוא פוגש את הרועים. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן אחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, אני מדגיש פעם שלישית, שימו לב, כל פעם כשהוא פונה, יש מילת יחס. ויאמר להם, איך היה צריך להיות במקביל? ויאמרו, לא. שימו לב כל הזמן, ויאמר להם יעקב, קודם כל הוא פותח את השיחה, אחי, אחי, מי הם בשבילך בדיוק? זה לא אחי מהמילואים, זה אחי מחרן, הוא לא היה שם אף פעם, זה מקום אחר, זה עמים אחרים, ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן אחור, ויאמרו ידענו. ויאמר להם, השלום לו, ויאמרו שלום. הנה רחל, ביתו, באה עם הצון. הטכניות שהם עונים בה, הרי צועקת מכל הפסוקים. הטכניות הזאת מובילה את חז"ל להגיד את המדרש הכל כך יפה במקור 2, ויאמר השלום לו, מה בדיוק הוא מתכוון לשלום לו? מאיפה הם יודעים? הוא היה אצלהם בבדיקה רפואית. איך הם יודעים אם השלום לו? ויאמר להם השלום לו, מסבירים חז"ל, השלום ביניכם לבינו. ויאמרו שלום. הרגע הגיע בן אדם. קודם כל אנחנו אחים שלו. הוא מתחיל לדבר. הוא כבר יודע אפילו על מערכת היחסים בינינו לבינו. אנחנו עונים בכזה קור. הידעתם, ויאמרו ידענו. מאין אתם, מחרן אנחנו. וממשיך המדרש, ויאמר השלום לו, השלום ביניכם לבינו, ויאמרו שלום. ואז הם אומרים לו כך, מקור 2, ואם פיתתין אטבעי, אני מתנצל קצת בדף, האותיות לא מספיק ברורות, ואם פיתתין אטבעי, בעברית פשוטה, ואם מה שאתה רוצה עכשיו זה להתחיל לפטפט, אנחנו רואים שאתה באת פה, אתה איזה אחד קשקשן, אתה מדבר יותר מדי. מדבר איתך עברית פשוטה, מה אתה רוצה? הרגע הגעת, אחי, השלום לו, הידעתם את לבן בן אחור, לבן בן אחור זאת אומרת, זה גם השם של הסבא כבר אתה מתחיל לספר לנו. אנחנו עובדים, אנחנו רואים שיש לך הרבה זמן. ואם פטפוטינת באי, והנה רחל ביתו באה עם מצון. יש בשבילך פה מישהי, זה מצוין, תדבר איתה קצת, היא תדבר איתך, תן לנו לעבוד. הדה אמרת שהדיבור מצוי בנשים. דברו, זה בשבילך כנראה. המדרש יפה, השיחה יפה, אבל צריך להבין אותה טוב, ואני רוצה להבין אותה כל הזמן, עוד מעט ניכנס לזה, על ההקשר שלו בפרשיות, על הקונטקסט שבו זה נמצא. חז"ל אמרו כאן לימוד גדול, ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם, אבל לפני שאני רוצה ללמוד את המדרש, אני רוצה להעיר הערה חשובה. הביטוי אחי אצל יעקב מופיע בעוד פעמים. הרבה יותר ממה שאני מתפעל מהפנייה אחי מאין אתם לבני אדם רחוקים שאינם מעמך, והם כל כך קרים בשיחה, אני מתפעל מהאחי של יעקב בסוף פרשת ויהי. בסוף הפרשה פונה יעקב במקור ארבע, כאשר לבן רודף אחריו, נכון? ומקימים את הגלעד, ואז לוקטים אבנים כדי להקים את הגלעד, זוכרים? אותו גלעד שיהיה המצפה, ההסכם בין לבן לבין יעקב. כל אחד מביא את האבנים, ויומר יעקב מקור ארבע לאחיו לקטו אבנים. ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל. חז"ל שואלים שם במדרש, איזה אחיו בדיוק? יש לו אח אחד, וגם עליו הוא היה מוותר בשלבים מסוימים. על איזה אחיו מדובר פה? אומר רש"י, לאחיו הם בניו, שהיו אחים ניגשים אליו לצרה ולמלחמה. זו דמות מעניינת. הוא אבי הביטוי אחי. לקרוא לבנים שלך אחי, זה מעיד על איזושהי רמת קשר מעניינת מאוד. שבניו של אדם, אגב, בניו של יעקב, יעקב הוא האב האחרון, שלושה אבות יש בעולם. ויעקב והבנים זה יעקב ואנחנו. והיחס הזה שחייב להיות אל האבא מחד, ומאידך הכוח של האבא לתת לבנים תחושה של אחים שלי. זה משהו שצריך ללמוד אותו הרבה הרבה הרבה, אולי הוא הרבה יותר קשה מהחלק הראשון של הפרשה. כדאי לזכור שזה יעקב שכל הפרשה הקודמת, כל אימת שהוא רוצה לברוח ורוצה לצאת ולהשתחרר מכל המבוכה של גניבת הברכות, הוא מזכיר כל הזמן איזה מין תואר שאפשר בלעדיו. הן עשיו אחי איש שעיר. ואנוכי איש חלק. יש איזו הסכמה בבית הזה, כשעושים את הדבר הכי קשה שיש. אתה הולך לגנוב ממנו את ברכותיו. הוא הולך להרוג אותך. רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו, הנה שמעתי את אחיך מתנחם לך להורגך. יצחק אומר לו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. כאילו אנחנו לא יודעים את זה. זה חוזר פעם אחרי פעם, אחי, אחי, אחי. זה אגב יעקב, שכל חייו יתערפו לפני שהוא ישלח את הילד שלו לבצע שליחות. השליחות תהיה לחפש את אחיו בשכם. הוא יוביל את המהלך שנקרא את אחי אנוכי מבקש. הוא שיודע לקרוא לאנשים הכי מנוכרים, בלתי מוכרים בהתחלה ומנוכרים אחרי חצי פסוק. אחי מאין אתם? ויודע לתת לבנים שלו, הרבה מאוד פעמים אדם שנותן תחושה לכל העולם של אחי, אצל בניו זה קצת פחות, יודע לתת לבניו תחושה של אחי, ועשיו הרודף אחריו, והוא אחריו, הוא כל הזמן אחיו, הוא זה ששולח את יוסף בנו בעצם אל הסיכון הגדול ביותר שהוא יודע אותו, כי הוא יודע שהאחים מבקשים לדבר להרוג אותו. הוא שמע את החלומות, הוא שמר את הדבר, אבל הוא יודע שאי אפשר להמשיך את המהלכים פה בלי שהוא יחפש את אחיו, והוא הולך לומר לו את אחי אנוכי מבקש. וממנו יורדים אחי יוסף עשרה. חזר לומדים פה לימוד מוסרי מעניין, שהוא פשוט, הוא יפה. אבל אחריו אני רוצה לחזור להקשר שבו אנחנו נמצאים. במקור שלוש לומדים חז"ל, ויומר להם יעקב אחי מאין אתם מכאן אמרו. לעולם תהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. וקורא להם אחים ורעים. פה מדובר על הבריות, לא מדובר פה על אחיו בני עמו. כי הרי מכאן אמרו, ויקדים בשלום הכל, כדי שיקדמו אותו, כדי שיקדימו אותו, מלאכי שלום ומלאכי רחמים. הלימוד הוא יפה, אבל אני רוצה לנסות לרדת בו לעוד מטבח אחד חשוב. יעקב אבינו לא הגיע לכאן בטיול של שבת אחר הצהריים. הוא נמצא פה מפני שהוא במלחמת עולם קשה, בתוכה, באמצעה. הוא בגפו בורח מפני עשיו. וכדאי לזכור בפשוטם של מקראות, אנחנו טועים בזה תמיד, אנחנו רואים את יעקב ועשיו כשני אחים. אבל עשיו שרודף אחרי יעקב ואומר יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, הוא כבר מזמן לא אדם בודד. יותר מ-20 שנה לפני כן הוא כבר נשא את יהודית בת בעירי ואת בסמת בת אילון החיתי. עוד כמה פרקים נראה כבר שאלופים צומחים לו משם. יש לו עוד לא דיוויזיה כמו שתהיה לו עוד 20 שנה בסוף פרשת וישלח, אבל ודאי שיש לו כוחות לא קטנים. יעקב במקלו. הולך לבדו, בורח, עם אבן שיש לו מרשותיו, והוא בורח מפני עשיו אחיו, והוא מן הסתם שמע בבית קצת לאיזה כולל חשוב הוא הולך להגיע אצל לבן אחי, דודו. הוא מבין פחות או יותר מאין הוא הולך ולאן הוא מגיע. וזה המקום שבו התורה לוקחת אותנו ופתאום מספרת לנו איזה סיפור רומנטי על יחסים בין בני אדם. על הכוח להתייחס לבני אדם סתם כאחים. ולחשיבות הזאת אני רוצה ללכת לפרשה הקודמת ולפרשה שתבוא אחריה. רבקה, אם יעקב, מלמדת את זה, אני חושב, מכיוון אחר לגמרי. הזכרנו כבר שיעקב גדל על אווירה של אחי ועשיו. ובסיס המתח שיש פה הוא אותו הכוח שאתה צריך לחבר בין שני דברים שנראים סותרים לחלוטין, והם באמת סותרים במובן פשוט. בין המלחמה עד חורמה שיש לך בישות של האויב, ובו זמני בין היחס המוסרי האנושי שאתה נוהג כלפיו כאדם. המתח הזה הוא מתח קשה מאוד, ויעקב מכניס אותנו לסיאו בתחילת פרשת ויהי. אדם שנמצא במלחמת עולם בין אויבו שרודף אחריו לאויבו הפוטנציאלי שממתין לו. עסוק עכשיו בלהקדים בשלומם של רואי חרן המנוכרים, שאומרים לו שאם אתה רוצה לפטפט, אז תדבר עם מישהו אחר. ולא לחינם התורה כל כך מעריכה בסיפור הזה. את הבסיס לשיעור הזה לומד יעקב בבית אצל יצחק ורבקה. הפסוק כמעט האחרון של פרשת תולדות הוא פסוק ידוע, שרש"י אומר עליו בענוותנותו הגדולה שהוא לא יודע מה הפסוק הזה בא לעשות. ממש בסוף, אחרי שרבקה כבר קראה ליצחק ואמרה לו לקרוא ליעקב ולשלוח אותו פדנה ארם בית הבתואל אל לבן, הוא בורח כבר, וישלח יצחק מקור חמשת יעקב, הילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה. אגב, תארים שכולם ידועים לנו וכולם מיותרים. אנחנו יודעים שלבן הוא אחי רבקה, זה נאמר כמה פסוקים לפני כן כמה פעמים. יצחק אומר לו, לך אל לבן אחי אמך, ורבקה אומרת לו, לבן אחי, ובתואל, את הכל אנחנו יודעים כבר. וישלח יצחק את יעקב שוב, הילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אז זה אומר רש"י מיד, אם יעקב ועשיו איני יודע מה מלמדי. אני גם לא יודע ודאי, אבל אני רוצה לנסות לראות את זה על פי תחילתה של פרשת תולדות. ויהי יצחק בן 40 שנה מקור 6 בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. אגב, פסוק דומה בחזרות האלה על המשפחתיות. אחות לבן הארמי, בתואל הארמי, מה החידוש? אם אביה הוא בתואל הארמי, אז לבן הוא גם הארמי, ואחות ובת. רש"י אומר שם מיד, אתם רואים מתחת למקור 6, וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן. את זה הוא אומר עוד בתחילת תולדות. וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן. ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה, שהייתה בת רשע ואחות רשע, ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם. ואני מבקש בעניותי לנסות לומר אולי עוד שלב. להגיד שבחה שידעה להיות אחות ואח ובת ואח ואחות, גם של לבן הארם. אבל לזה אני אגיע עוד מעט. ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמת, ורב יעבוד צעיר. שני פסוקים משונים מאוד. רבקה, אם יעקב ועשיו. את האם יעקב ועשיו אנחנו פוגשים עוד מההיריון. היא בהיריון והבנים מתרוצצים בקרבה. מה קורה שם בדיוק בקרבה? היא חשה בעיה קשה, אני לא יודע מה היא, אבל נראה רגע את הפסוקים, והיא באה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אם כן, למה זה אנוכי? זה לא כאבי בטן. אם כן, למה זה אנוכי? איך אומר הרמב"ן? הלוואי ואמות או שאינני. כשאומרת אישה כמו רבקה אמנו משפט כזה, צריך להבין מה היא חשה. זה מה שמוביל את רש"י להגיד, והתרוצצו הבנים בקרבה, גם לשון ריצה של זה אחרי זה, אבל גם לשון רציצה. לרוצץ זה את זה. והיא חשה את זה. והיא מבינה יפה מאוד מה היא נושאת ברחמה. היא קולטת בתחושות המיוחדות של רבקה, שפעם בפרשת תולדות ניסינו לראות אותם קצת. היא קולטת בפנים בפנים, בדיוק את מה שיש שם. היא זו שיודעת לדרוש את השם. והיא מבינה שהיא נושאת בתוכה עכשיו מלחמת עולם של שני בנים שמריבים בנחלת שני עולמות. היא מבינה שזה מפרקס ליד בתי עבודה זרה, וזה מפרקס ליד בתי כנסיות, והיא מבינה את זה הרבה מעבר למדרש. היא תופסת שיש פה עכשיו מאבק לא מקומי, שימיו ממי הרחם הזאת ועד סוף ימי עולם, עד שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרתם. ועומדת אמא ש-20 שנה ממתינה ללדת את ילדיה, ובאה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אם זה מה שאני צריכה לעשות בעולם, אם זה תפקידי, אם יהודי הוא להביא לעולם את מלחמת העולם הכי ארוכה שלו, אז למה זה אנוכי? זו שאלה קשה מאוד. ותלך לדרוש את השם. והקדוש ברוך הוא עונה לתשובה שהיא הרבה יותר קשה מהשאלה. ויאמר השם לה. אגב, ויאמר השם, המילה לה מיותרת, ויאמר השם. לה זה לא לא. היא יודעת את זה. יצחק לא ידע את זה, אבל זו סוגיה אחרת. ויאמר השם לה. שני גויים בביתנך. ושני לאומים ממאייך יפרדו, ולאום מלאום יאמת, ורב יעבוד צעיר, יישר כוח, זה באמת מעודד מאוד. עכשיו אני יוצאת רגועה. כלומר, לא רק שרבים, אלא גם הורגים, ויהיה בסדר. מה נאמר פה? מה לא ידעה רבקה בשאלה? שימו לב מה לא נאמר פה. בפסוק הקודם, כשהיא חשה את ההתרוצצות, איך כתוב בפסוק? נגענו בזה פעם, אבל הפעם אני רוצה לראות את זה על הרקע של אם יעקב ועשיו. איך כתוב שם? איזו מילה? והתרוצצו הבנים בקרבה. המילה הזאת לא מופיעה אפילו פעם אחת בתשובת הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם לה שני גויים בביתנך. שני לאומים. נמשיך עוד שנייה. הבנים זה עוד היחס הפרטי קצת, שיש לי שני בנים בבטן. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לרבקה בקיצור גמור, לפני שאת מבררת למה זה אנוכי, אני אברר לך בדיוק מה זה האנוכי של רבקה. את האימא לא של שני בנים. כן, הם בנים, ודאי, ברמה האישית הם בנים. אבל תתחילי להתרגל מה את נושאת. את נושאת שני גויים, ותראו איך זה עובר שלב שלב. גויים זה עם, אבל זה לא המובן הלאומי של המילה עם. לאומים זה מלכות. כך אונקלוס מתרגם. שני לאומים את נושאת, לא רק גויים, מלכויות זה פוליטיקה, זה ממלכה. לאומים, מה עוד יכולה אמא לבקש, שלפחות מסיבות אינטרסנטיות שיסתדרו אחד עם השני. גם זה לא, אל תדאגי, ממי אייך ייפרדו. ייפרדו, עוד נשאר לבקש אחד, אז שיפרדו באמת, שרק לא יריבו. שיעור רחוקים? גם זה לא. ולאום מלאום יאמה. ואיפה הבנים של הפסוק הקודם? לפעמים התשובה לשאלה היא בזה שאני מוריד את מה שחשבת בשאלה. זה לא רק שלאום מלאום יאמה, אלא שרב יעבוד צעיר. אם טבע העולם הוא שהצעיר עובד את הגדול, גם זה מתהפך פה. רבקה יוצאת עם הסוד הזה, ועם ההיריון הזה, ועם הידיעה הזאת עד סוף ימיה. מרגע זה ואילך יש לנו שני רבקה. יש לנו את רבקה, האימא של שתי הישויות שנקראות יעקב ועשיו, ויש לנו את רבקה האימא של שני הילדים שנקראים יעקב ועשיו. היא לא יכולה להגיד את זה ליצחק, מסיבות ששייכות לאופיו של יצחק ולעולמו של יצחק. היא גם לא אומרת את זה ליעקב ולא לעשיו עד לרגע הברכות, עד להתפרצות. כשיעקב יפנה אליו ויגיד לה, אולי ימושני אבי והייתי ועיניו כי מתעתיה והבאתי עליי כללה ולא ברכה, היא תגיד לו, עליי כללתך בני. וכשהוא ישאל אותה למה, אז היא אומרת לו, שמע לה אשר אני מצווה אותך. מישהו ראה פעם בתנ"ך שאמא מצווה ילד? רק פה. למה את משתמשת בסנקציה הזאת? את לא יכולה לדבר איתו, את לא יכולה להגיד לו, את לא יכולה לשכנע אותו, לא. זה גם לא אני דרך אגב. זה לא ציווי שלי. זה מה שאמר לי הקדוש ברוך הוא לפני 60 שנה. זה מה שעומד מאחורי כל מה שמתנהל בבית המסובך הזה. כמוך, כמו עשיו, כמו אבא, גם אני נורא רוצה להיות אמא של יעקב ואמא של עשיו. זה כל החלום שיש לי בחיים. אגב, זה מדהים. הפעם הראשונה היא תיקרא אם יעקב ועשיו, מתי? שסוף סוף היא תהיה בטוחה שהם לא ביחד. וישלח יצחק את יעקב, הילך פדנה ארם, לאן? בית הבתואל הארמי, רחוק. הוא עכשיו הולך להיות מה שהוא צריך להיות, לא עם בנות חטא אלא בארם. עכשיו אני אמא של עשיו עם הנשים החיתיות שלו. עם יהודית בת בארי ועם בוסנת ועם הצייד ועם איש השדה ועם הכל. ומרגע שנאמר המילה הזאת, אם יעקב ועשיו, זה פלאי פלאות משנייה זו ואילך, שלא כמו לאה, שלא כמו רחל, שלא כמו שרה, לא נפגוש יותר את רבקה אף לא פעם אחת במקרה. לא קבורה, לא הלוויה, לא הספד, לא מערת המכפלה, לא שום דבר. רק יהיה כתוב ששם קברו את רבקה. זו פרידה משונה מאוד. יש רמז. היא אומרת, ושבתי ולקחתיך משם, עד שוב אף חמת אחיך ממך. אז יש. בפרשת וישלח, פתאום מתחת לאלון תופיע דבורה מעינקת רבקה. בדרך לבית אל, ושם יקבור אותה יעקב את דבורה מעניקתה של רבקה. ורש"י יגיד שם מיד מה היא מחפשת פה. הוא יגיד, היא באה לקבור את השליחות. חזרת אחרי 20 שנה. אבל רבקה לא תופיע. את רבקה שאנחנו פוגשים בתחילת הדרך, כשהיא לומדת שהיא אמא של ישויות לוחמות, ישויות מתרוצצות ומרוצצות. רבקה שעל כורחה צריכה ללמד את יעקב בנה לקחת את ברכתו של עשיו ולהילחם בעשיו, הישות של עשיו. רבקה הזאת רוצה להיות אם יעקב ועשיו. כי עשיו אנחנו צריכים לקלוט, קשה לנו לקלוט את זה כשאנחנו מדברים על הפרט, כי איך אפשר להפריד בין הפרט לבין מה שהוא מייצג? אבל עשיו זה לא רק עשיו. עשיו זה הרבה 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 עשיוויים. יש כאן את השאיפה הקשה, המאוד מסובכת, שראשון המלמדים אותנו אותה זה רבקה, ואחר כך זה עובר אצל יעקב. בין המלחמה הקשה באידאה, ובאדם שמייצג את האידאה כמי שמייצג אותה, לבין הזיכרון של רמת האחווה האנושית, המוסרית. זה דבר מסובך, זה לא פשוט. אותו יעקב שידע להגיד לאחים מנוכרים, אחי אתם, שהוא יפגוש את עשיו, האח האמיתי שלו, בפרשת וישלח, והוא יגיד לו, נשאה ונלך ואלך לנגדך, אז הוא יגיד לו, אחי, אחי, אבל אם אפשר תלך רחוק. זה אותו יעקב. זה אותו יעקב שעשיו מנסה להפיל אותו באמירה, נו, אם אתה כזה אחים, אז בוא נבטל את המלחמה הגדולה בין עשיו ליעקב. והרואים ליד הבאר באים להגיד לנו, אם אתה כזה לוחם, אז בטח נשחקה בך המוסריות של אחי מעין אתם. לנו קצת קשה לראות את זה, אבל כדאי לנו להיזכר שבציורים שציירנו בגן את אברהם ויצחק ויעקב, מן הסתם לא ציירנו אותם כגנרלים גדולים. ציירנו משהו ככה עם צון ועם חליל וזקן. זה חשוב לחזור אל הציורים ולעשות רוויזיה. אברהם אבינו הוא מנהל מלחמת עולם של ארבעה מלאכים את החמישה, ויצחק אבינו מנהל מלחמת עולם עם פלישתים, ויעקב אבינו מנהל מלחמות. וכשמגיעים לשכם, שעוד רגע נגיע אליה במעשה שכם, אז מתנהלים מלחמות ולא רדפו אחרי עם בני יעקב. צריך להתרגל את זה. והמלחמות האלו, וזה הכוח וזה היופי, וזאת אותה ידידות, אותה גדולת קודש שבה אנחנו מתייחסים לאבות האומה, מנהלים מלחמות עולם, אבל הם אלו שמלמדים אותנו את כל יסודות המוסר הכי פשוטים שיש, כל הספר. הם אלו שמלמדים אותנו מה זה אבותינו היו ישרים. הם אלו שמלמדים אותנו הכנסת אורחים. אז הרבה שנים ציירנו את אברהם אבינו על פתח האוהל מכניס אורחים. אבל אם זכרנו תוך כדי גם לצייר את אברהם אבינו, מיד אחרי הכנסת האורחים לוקח עליו ממקוף והולך לנהל מלחמה כגנרל מרכזי מול ארבעה מלאכים מול חמישה במלחמת עולם בסדום. הזכרנו יותר מפעם שהפעם היחידה שמופיע במקרא הביטוי לחנך זה שם במלחמה בוירק את חניכיו. היום אני מבין למה. כי המבחן האמיתי שלך אם אתה מחנך או לא, זה בשאלות המוסריות של המלחמה. כשאתה מוציא את החניכים שלך מבית המדרש, מהאוהל, מהציורים של אברהם עם הכנסת האורחים, ומכניס אותם אל החספוס, אל השחיקה, אל המוות, אל הרוע, אל השאלות הכי קשות, ומחזיר אותם חניכים לבית המדרש. זה ספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר מלחמות. צריך להתרגל לזה. אולי 2,000 שנים של גלות, אולי דברים אחרים, אנחנו התנתקנו מהציור הזה. את הציור של האבות וכולי כמלחמות תמיד השארנו למי שלא ראו אותם ברמה הרוחנית, התורנית, הערכית. החוכמה היא באמת לראות את הדברים במכלול שלהם. יעקב אבינו הוא לא יעקב שיש לי הוכחה שהוא גיבור, כמו שתמיד מופיע בכל המדרשים, עובדה שהוא גלל את האבן מעל פי הבאר. יש לי הוכחה שהוא גיבור כי הוא ניהל מלחמות ליד שכם. כי הוא לקח אותה בחרבי ובקשתי. וגם אם תביאו את התרגום שבחרבי ובקשתי זה בצלותי ובבאותי, תראו את הרמב"ן בפרשת וישלח, איך הוא מתאר את שלוש המלחמות הגדולות שהתרחשו באותה תקופה באזור שכם, ויעקב מנהל אותם. ובתוך כל הניהול הזה הוא מלמד אותנו שתי אמיתות שחייבות ללכת בו זמנית יחד. המלחמה באויב והיחס אל האויב כאויב והאהבה את האדם כאדם באשר הוא אדם. וכשם שזאת שחיתות מוסרית להישחק בגלל המלחמה באויב ופחות לדעת להעריך את האדם, כך באותה מידה זאת שחיתות מוסרית להישחק בגלל היחס החיובי אל האדם במלחמה שלך ברוצח כרוצח. הרוצח הוא רוצח והאדם הוא אדם, ואתה צריך לנסוע בתווך, וזה מסובך. לרבקה אם יעקב ועשיו, שכל חייה לזה היא משתוקקת. שהמפגש האחרון שלנו איתה, המפגש האחרון עם שרה זה במערת המכפלה, המפגש האחרון עם רחל זה כשהיא קוראת לבנימין בן עוני בקבר רחל, שבדקות האלה צריך לזכור אותו, המפגש האחרון עם רבקה זה בהשתוקקות שלה כל הימים להיות אמא של יעקב ועשיו. אבל במסירות נפש שלה, בידיעה שהיא גם צריכה להיות אמא של שני גויים ושני לאומים ולאום מלאום יאמת ורב יאבותי. וביכולת שלה לעשות את שניהם ביחד. המקום שבו לומדים מכאן יקדים אדם בשלום כל אדם, הוא המיקום של הבריחה מהרודף האחד אל הרודף השני, והזיכרון שגם לרואים הכי מנוכרים שיש, אני פונה באחיי, וזה בכלל לא חשוב אם הם אומרים לי או שהם סתם אומרים, אני אמשיך כל הזמן ב"ויומר להם, ויומר להם, ויומר להם", גם אם הם יענו לי בצורה הכי טכנית של ויומרו, ויומרו, ויומרו ידם. וגם אם הם יגידו לי, אם פטפוטים את באי, הנה רחל ביתו באה. הבנתי. בוא נמשיך לפטפט יחד. אגב, הפסוקים הבאים זה שהם מאוד רוצים שהוא יפטפט איתם. כי פתאום כשהוא גולל את האבן מעל פי הבאר, אז הם כבר מדברים קצת יותר ארוך. שם יש פסוק, אגב גם, עדיין לא כתוב שם ויומרו לא. זה מעניין מאוד, הם לא מסוגלים להגיע לזה. אבל שם השיחה כבר הרבה יותר ארוכה, איך בדיוק גוללים, וזה טוב, זה כבר שיחה איך מתקנים את הפנצ'ר, אז מדברים יותר. בפרשה הבאה יגיע לזה יעקב אבינו בסיס. אני חושב שסביב זה מתרחש כל מעשה שכם. חוזרים לארץ ישראל ומגיעים לשכם. תמיד אנחנו שואלים את אותה שאלה, למה אתה לא מגיע ישר לבית אל? הרי אבא מחכה לך. הקודש ברוך הוא מחכה, אתה התחייבת שאתה תקים בית אלוקים, לא? עסקנו בזה בשבוע שעבר. אתה התחייבת. אם יהיה אלוהים ימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, אז האבן הזאת אני אשים בית אלוהים. נו, אז קדימה, לך. שנה וחצי הוא מתעכב באזור שכם. אגב, אם נכונים דברי ספר מלחמות בני יעקב שמצטט הרמב"ן בפרשת וישלח, הסיבה להתעכבות היא מאוד מאוד פשוטה. זה הרמב"ן. פשוט, מה שאמרנו לפני רגע, היו שם מלחמות. מלחמות קשות. ובמרכז המלחמות, כמו תמיד, נמצאת הנקודה היהודית שזה עתה חזרה לארץ. זה פשוט פיזית, אי אפשר היה לעזוב את אזור שכם וללכת לביתם. הוא מגיע לשכם, ואז אנחנו מגיעים לאחת הסוגיות הנפלאות והקשות ביותר בשאלת מוסר ומלחמה. שמעון ולוי הורגים את בעלי שכם ביום השלישי. יעקב כועס מאוד. הכעס בפרשת וישלח הוא קצר, ולא ברור אם הוא כעס על הרמה המוסרית או על הרמה הטכנית. אפילו די ברור שהוא לא דווקא על הרמה המוסרית. מקור 7. היום אל יעקב אל שמעון ואל לוי, אנחנו זוכרים את הסיפור. שכם בן חמור, רק כדי להזכיר בשנייה אחת ולא לטעות, בנקודה חשובה. אין שאלות אם שכם ואביו חמור, בעלי העיר שכם, שכם נקרא בשם של העיר שלו, אין שאלה לגבי המעשה שלהם. המעשה שלהם הוא לא מעשה שיכול להתפרש לשתי צורות. אין כאן ויכוח על העובדות. העובדה היא ודאי עובדה של עינוי, של אונס, של גזל, אין שאלה בכלל. הם הרי לוקחים את דינה, וכתוב שם פסוקים ברורים, ויעניה וישכב אותה, יש כאן אונס בצורה הכי 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 ברוטלית וגסה שיכולה להיות. זה כולל את המוטיב של עינוי בתורה. על זה אין שאלה. אין שאלה גם שצריך לטפל בלהציל את דינה, ואולי גם צריך לטפל בשכם הזה. אין שאלה. השאלות המוסריות מתחילות בהיקף הגדול שעשו שמעון ולוי מהסיפור. הם אומרים לכולם להימול, והם אומרים אנחנו נהיה איתכם, בנותינו ניתן לכם, בנותיכם תיתנו לנו, וביום השלישי בהיותם כואבים, הם באים והורגים את כל האנשים שבעיר. על זה בא יעקב ואומר להם, ויומר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי. להבאישני ביושב הארץ, וכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. אין כאן טענה מוסרית. מה הטענה של יעקב? אני אפסיד, אני מעט. אלא אם כן אתה מבין את החלק הראשון של המשפט, כן כמוסרי. אחרתם אותי פירושו, אתם לכלכתם את הצלילות שהייתה פה. חז"ל אומרים, אחרתם אותי, צלולה הייתה החבית, ואחרתם אותה. למה לכלכתם? למה קלקלתם את הדימוי? למה קלקלתם את היושר? אבל זה לא חייבים להבין כך. אבל אין ברירה להבין כך כאשר נגיע לפרשת ויחי. שם יקרא, אני מזכיר בעל פה, יעקב לשמעון ולוי, ושם הוא יאמר דברים ברורים. אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי. שם אין שאלות. הוא יזכיר ברצונן הרגושו, באפם יקרו איש הרגושו. הכל הוא מזכיר שם. הדברים פשוטים. אז יעקב צועק, כועס עליהם. מה הם עונים? ויאמרו החזונה יעשה את אחותינו. פעם למדנו את פרשת שכם ודינה. היום אני רוצה ללמוד אותה רק על ההקשר שלנו. הרמב״ם והרמב״ן נחלקים במחלוקת מעניינת. אני מזכיר אותה במהירות בעל פה. זו מחלוקת הלכתית מעניינת גם כן. הרמב״ם טוען שבעלי שכם נהרגו בדין. ושמעון ולוי בצדק נהרגו. זה רמב״ם מעניין כי הרמב״ם לא עוסק בפירושו לתורה. הרמב״ם עוסק בזה בהלכות מלכים, כאשר הוא עוסק בדינים ששייכים למצוות בני נוח. הרמב״ם טוען, יש מצווה אחת משבע מצוות בני נוח, שהיא מצוות דינים. ולפי הבנתו של הרמב״ם, פירושה של המצווה הזאת, שכל אחד בעולם, שכל בן נוח, וכל העולם הוא בני נוח, חייב לקיים אותה, המצווה היא להקים מערכת משפטית, שאוכפת את הקיום של שש המצוות האחרות. זו הגדרה מעניינת ברמב״ם. שבע מצוות בני נוח הם בעצם שש מצוות, פלוס מערכת משפטית שאוכפת את קיום שש המצוות האלה. שש מצוות שכוללות עריות, גזל, הדברים הבסיסיים, ומצווה שביעית, שהיא המצווה לדון מי שחטף. ככה הרמב״ם מנתח. אחרים מנתחים אחרת את מצווה דינים. לפי האחרים, מצווה דינים פירושה שאתה חייב לקיים את המצווה של הדינים האלה. למה אני נכנס לזה בכלל? לפני שהרמב״ם אומר, פה הרי ברור שעברו על איסור שבני נוח חייבים בו. גזלו אדם. אנסו אותו. אז היו צריכים בעלי שכם לדון את שכם בן חמור. ומפני שהם לא דנו אותו, אז הם חייבים הריגה. המהר"ל מפראג, דרך אגב, שואל על דברי הרמב״ם האלו, מתקיף חריפות, הוא אומר, ודברי תימא הם דברי רבינו. אני אומר על פה. איך יכול להיות, הוא אומר? ודאי שבני נוח חייבים לדון, אבל אתה באמת מבין הרמב״ם, הרי מי זה היה שכם בן חמור וחמור? הוא היה הנשיא. הוא היה המלך שלהם. באמת אתה חושב שכל אדם, כל אזרח, יכול לדון את מלכו כשמלכו מושחת? הייתה לו את האפשרות? ואם הוא לא יצטרך לעשות את זה, אז הוא חייב הריגה? הרי הוא יהרוג אותו אם הוא יעשה את זה. מבחינה טכנית, אומר המהר"ל, אני לא מבין בכלל מה שאתה אומר הרמב״ם. הרמב״ן אומר בעקבות המחלוקת הזאת. אומר הרמב״ן במקור שמונה מצד שמאל, באמצע יש שם שלוש נקודות, אחרי שהוא מצטט את הרמב״ם, שאני לא קורא אותו בפנים, מקוצר הזמן, אומר הרמב״ן בקיצור, ואין דברים הללו נכונים בעיניי. הוא מסביר מדוע. ואז הוא מגיע לעיקר. ויעקב אמר להם בכאן, כי הביאוהו בסכנה שנאמר אחרתם אותי להבאישני. כלומר, לפי הרמב״ם, אחרתם אותי להבאישני, זו טענה מוסרית או טכנית. הביאוהו בסכנה. זאת אומרת, זו טענה טכנית. אתם מסכנים אותי, אני מתי מספר. טוב. ושם, איפה זה שם? בברכות, בפרשת ויחי, ערר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם, במעמדו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובטחו בדבריהם, ואולי ישובו אל השם והרגו אותם חינם, כי לא הראו להם כלל, וזהו שנאמר כלי חמס מחירותיהם. דברים חריפים מאוד של הרמב"ן. אגב, דברים הרבה יותר חריפים הרמב"ן אומר בפרשת ויחי. לפי הרמב"ן, אומר הרמב"ן, לא יודע הרמב"ם למה אתה מחפש להצדיק את שמעון בלוי, הרי יעקב מתקיף אותם. אלא מה אתה טוען, כאן הוא לא מתקיף אותם על זה, אז הוא מתקיף אותם על זה בויחי. ויעקב כועס על מה ששמעון בלוי עשו. אומר המהר"ל, אין מחלוקת. כלומר, יש מחלוקת. אבל אני אסביר לכם לפי מה היסוד ילך, על פי דעתי המהר"ל נברד. השאלה, אומר המהר"ל, היא פשוטה. מה היה פה בשכם? האם היה פה סכסוך שכנים? כלומר, אנשים פרטיים שיש להם אוטונומיה מסוימת בשכם, מישהו מהם התנהג בצורה נוראית, ברוטלית, כלפי החמולה החדשה שהגיעה זה עתה לארץ, החדשה הישנה של יעקב, ועכשיו צריך להגיע לאיזושהי סולחה. אולי אגב, חלק מהסולחה זה גם טיפול אישי בשכם ובחמור. אבל אפשר לדון בזה. לא רק אפשר, צריך גם. זה היחס בין פרטים לפרטים. או, אומר המהר"ל, שהציור הוא אחר לגמרי. אין כאן דיון בין שכנים פרטיים, אלא יש כאן מלחמה בין שני עמים. אם זאת מלחמה בין שני עמים, המהר"ל אומר, אני לא יודע להכריע, אבל אני יודע מה הקוד. אינני הולך לא כשיטה הזאת ולא כשיטה הזאת, אבל אני רק רוצה לקבוע את הקוד שלפיו ייקבע הוויכוח. אם המלחמה היא בין שני עמים, זו מלחמה. ואז זה לא איש פרטי בשם שכם בן חמור שלקח אישה פרטית בשם דינה בת יעקב. אלא איך כתוב שם בפסוק? וירא שכם בן חמור נשיא הארץ. והוא לוקח את דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב. וגם שם אתה יכול לשאול, מה, אנחנו לא יודעים את היחוסים האלה? והתשובה היא יודעים, אבל זה חשוב להזכיר, כי יש פה תקרית דיפלומטית בין שתי ישויות. לא בדיוק תקרית, אירוע קשה מאוד. בן נשיא הארץ לוקח את בת נשיא הארץ ואונס אותה ומענה אותה. הזכרנו פעם כשעסקנו בזה את דברי יונתן בן עוזיאל, אני אומר אותו על פה עכשיו, יונתן בן עוזיאל מתרגם את המילים של שמעון ולוי, איך עונים שמעון ולוי, ויאמרו שמעון ולוי, ויאמרו כתוב, לא ויאמרו שמעון ולוי, ויאמרו, הכזונה יעשה את אחותינו. זה נשמע מין משפט כזה מתלהם. מה, ואני, יעקב, לא דואג לזה. מה אתם, אני מדבר איתכם דברים של טעם. אני אומר לכם, תראו, דמוגרפית אנחנו ניפול כך. אני אומר לכם עניינים ביטחוניים. אני אומר לכם שאלות של סכנה, אפילו מוסריות. מה אתם עונים לי עכשיו, הכזונה יעשה את אחותינו? אני לא חושב את זה. מתרגם יונתן בן עוזיאל משפט אדיר. ויאמרו הכזונה יעשה את אחותינו, עניין שמעון ולוי, ענו שמעון ולוי ליעקב. יעשה בלשון עתיד, לא האם ניתן שכזונה נעשה. יעשה, ענו שמעון ולוי, לא יאה שיאמר לעתיד לבוא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות של ישראל. תשמע יעקב אבינו, את הפרשה הזאת שלנו ילמדו בהיסטוריה. מה יהיה כתוב שם בפרק המסיים את הפרשה? האם יהיה כתוב שם שארלאין סעיבו ברתי דיעקב? האם יאמר שם שהרעילים לקחו את ביתו של יעקב וטימאו אותה? או שיאמר שם בסיפור ההיסטורי, במורשת קרב שילמדו ילדינו עוד 3,000 שנה? או שיאמר שם שפעם, כשהרעילים לקחו את ביתו של יעקב ועינו אותה וטימאו אותה, אז הרגו אותם כי ככה הם עשו, כי יהודים לא ייתנו שזה יקרה? מה ייאמר בהיסטוריה? ואז הם פונים אל יעקב באמת בהמשך בשם של ישראל, כעם. זאת השאלה שמעלים עכשיו שמעון בלוי. הרמב"ן אגב ממשיך, וזה מדהים, את הרמב"ן הזה תמיד שלומדים עוצרים פה, אבל מה אפשר לעשות שלרמב"ן יש המשך? עוצרים פה כי פה הוא נראה נחמד מאוד, פה הוא אומר ששמעון בלוי הם לא בסדר. וזה נכון אם אתה מנתח את זה כמלחמת שכנים. אבל יש לרמב"ן המשך. כאן תמיד עוצרים ואומרים, אלה שתי גישות בחיים של הגישה היותר והגישה... כל הניתוח השטחי, שהוא כל כך שטחי ומסוכן מסיבה פשוטה. כי צריך לתפוס שאין דבר מוסרי יותר בעולם מלאהוב את האדם באשר הוא אדם, ואין דבר מוסרי יותר בעולם מלהילחם ברשע ברשעו. ואין דבר מושחת יותר מלאפשר לרשע להמשיך להתגלגל בעולם. זה לא שתי גישות. זו מחלוקת בסיסית בניתוח מציאות. אם יש פה מלחמה, תראו, הרמב"ן אומר ממש את המהר"ל, לא צריך את המהר"ל, זה הרמב"ן בעצמו, אני ממשיך אותו במקור 8, לקראת, במקום שהגענו. ואם נאמין בספר מלחמות בני יעקב, לא ניכנס לזה, מחקרית זה מעניין מה בדיוק היה ספר מלחמות בני יעקב, הרמב"ן מצטט אותו גם בספר במדבר, גם בבראשית, הרמב"ן זה ספר מסוף התקופה המקראית, מושגים של הספירה הנוצרית של 300 שנה לפני הספירה או יותר, והרמב"ן רואה אותו ומתייחס אליו ככה כנכון, אבל צריך לבדוק את הדיוק ההיסטורי שלו. לא ברור מה הוא בדיוק, אבל זה לא חשוב, חשוב הרמב"ן. ואם נאמין בספר מלחמות בני יעקב, בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם, ועשו עמהם שלוש מלחמות גדולות. ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בהם. זוכרים את בחרבי ובקשתי? לא של אונקלוס, אלא כלי מלחמה. היו בסכנה כאשר יספר בספר ההוא. ואם הם בסכנה, אז הם מבינים שכשלוקחים את הבת ואונסים אותה ומענים אותה, זו פתיחה של מלחמה. ואם זו פתיחה של מלחמה, אז משיבים מלחמה אל בעלי שכם. ואז כל בעלי שכם הם חלק מהמלחמה. כל זכר שיודע להילחם במקום הזה הוא בחלק מהמלחמה הזאת. החלוקה הזאת היא חלוקה כל כך מהותית. איך אני לוחם בעשיו ואוהב את אחי, גם אם הוא עשיו? זה ציפור הנפש של הכוח המוסרי להילחם מלחמות השם בעולם. איך אומר רבנו יונה? בפירושו למשלי, בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל ליבך. אבל בפסוק אחר כתוב, בעבוד רשעים רינה. אומר רבנו יונה, אין שום סתירה. בדוק טוב אם אתה שמח מפני שהוא אויבך, או מפני שעבדו עכשיו רשעים. אם לך יש איזשהו זיז אישי של שנאה, אין לך שום זכות מוסרית לשמוח. אם עבד הרשע, אתה אוהב האדם, צריך להיות הראשון ששמח. מה נפל? אויבך הפרטי, שיכול להיות שהוא אויבך הכללי, אבל מה גורם לך את השמחה? אתה משוחרר מהשנאה הפרטית שלך? עכשיו בעבוד רשעים. הזמן קצר, הזכרנו פעם את אותם דברים נפלאים על שמואל הקטן, אבל זה ממש זה, זה ממש כל כך שייך לימים שאנחנו מצויים בהם. איך מספרת שם אותה הגמרא בברכות? רק אומר בעל פה, במילה, על אותו רבן גמליאל שעומד ושואל, מי יכול לתקן את ברכת המינים? הזכרנו את זה, מי יכול לתקן את ברכת המינים? 18 ברכות כבר יש בתפילת 18, עכשיו צריך לתקן את הברכה ה-19. דווקא לא כל כך קשה לתקן אותה, זו ברכה שכל אחד מאיתנו בטח היה יכול להתנדב. תמגר, תחלם, תשפילם, תכניים, יש, וכל נוסח יש עוד קצת ככה, שיעור חזון איש. מה רע? אפשר להוסיף? הוא שואל, מי יכול לתקן? יש מישהו, לא זה הנוסח מי יכול, כלום, יש מי שיודע לתקן את ברכת המינים? כלום, יש מי שיודע, תקן אתה רבן גמליאל. תראה כמה דברים תיקנת בעולם. כלום, יש מי שיודע? זו מין שאלה כזו היפותט, יש בכלל בעולם אחד כזה? עד שעמד שמואל הקטן בדגלה. מי זה היה שמואל הקטן? הוא לא היה כל כך קטן. חז"ל אומרים שהוא נקרא שמואל הקטן כי הוא היה קטן קצת משמואל הגדול, הנביא. זה היה שמואל הקטן. אולי הוא היה גדול מפני שהוא גם היה מה שחז"ל אומרים בפירוש השני, בעיניו מאוד קטן. גם לא כל כך פופולרי. ושמואל הקטן הוא זה שיכול לתקן ברכת המינים. הסביר הרב קוק למה. אגב, הגמרא שם ממשיכה ומספרת איזה סיפור משונה, שאחרי שהוא תיקן ברכת המינים לשנה האחרת, שכחה. הוא יורד לפני התיבה, אז התיבות היו נמוכות, והוא יורד לפני התיבה והוא שוכח. טוב, זה קורה, אדם מתבלבל, אין סידורים. אז שכחה, השקיף בה 2 ו-3 שעות, הוא מנסה להיזכר. תחשבו רגע על הציור הזה, נמצאים בבית המדרש של רבן גמליאל, שמואל הקטן ניגש כשליח ציבור ושוכח את ברכת המינים. אגב, בנוסח שעוד יש בגניזת קהיר, שם מופיע למשומדים ולמינים, צריך להבין על מי דובר. דובר על המוסרים, היהודים, המוסרים שמסרו למלכות. על האנשים השפלים ביותר שיכולים להיות. הוא יורד לפני התיבה, והוא מתחיל להתפלל, והוא שוכח את ברכת המינים. נו, פספס, הוא לא זוכר את המינים. השקיף בה 2 ו-3 שעות ולא העלוהו. אנחנו היינו קוראים זה לא הורידו אותו. לא העלוהו. ואחרי 3 שעות הוא נזכר. משונה כל כך. לא היה שם אף אחד שיכול להזכיר לו. אף אחד לא זכר את המילים, כל כך קשה. אומר הרב קוק, זה פילי פלאות. עומד רבן גמליאל ואומר, יש ברכה אחת שצריך לתקן. היא כל כך קלה, זה מה שקשה בה. אני מחפש מישהו שיכול לומר שכל מה שיש לו, נגד המשומדים והמינים והמלשינים, שהם השכנים שלו בדלת ליד בימים ההם, שהם האויבים המסוכנים של העם, שהוא מכיר אותם אולי. אני מחפש מישהו שיכול לומר את זה בלי שום מניע אישי. נקי לחלוטין. כל מה שהוא שונא אותם, זה כי הם אויביך, או אויבי עמך. אין לו שום בעיה אישית. כלום יש מישהו כזה בכלל עלי אדמות. אבל גם יהיה כמעט שאל שאלה היפותטית. אז אמרו לו, יש אחד שקוראים לו שמואל הקטן. שמואל הקטן הוא בעל משנה אחת בשס, שהאומר אותה לא אומר כלום. כתוב, שמואל הקטן אומר במסכת אבות, בנפול לא יבחר, אל תשמח. זה מצוין, אבל את זה אמר כבר שלמה המלך במשלי. לפחות תוסיף, זה כלל גדול בתורה. או משהו שזה ייחשב על שמך. אתה לא יכול גם לגנוב ספרותית וגם לא להוסיף כותרת. תעשה משהו, כתוב מקורות, תוסיף הערה. שמואל הקטן אומר, בנפול לא יבחר, אל תשמח, וביקשלו אל יגל ידך. זהו, ועוברים למשנה הבאה. יודעים מה פירוש שמואל הקטן אומר? יש משנה אחת, אחת בכל השס. כי פעם מצאו אדם שהוא היה בנפול אויבך מהלך. הוא היה הפסוק, והפסוק היה הוא. אין מה להוסיף עוד. הגה, כל חייו היו בנפול אויבך, אל תשמח. לכן הוא היה קטן. ושמואל הקטן שאמר בנפול אויבך אל תשמח, הוא יכול לתקן את ברכת תמגר, תחלם, תשפילם, תכניע. ולי מה קרה בשנה הבאה? בשנה האחרת הוא ירד לפני התיבה. והוא לא הצליח להגיד את ברכת המינים, לא שכח את המילים. אולי המצב היה כל כך קשה, שגם אצלו כבר נכנסה איזו נימה אישית לשנייה אחת. וכשזה קרה, הוא לא הצליח להגיד. תחשבו על המעמד, אז 3 שעות שמואל הקטן עובד על המידות. כדי להצליח לומר ברכת ולמלשינים אל תהי תקווה באמת. לא כי לי יש בעיה איתה, אלא כי לך ריבונו של עולם יש בעיה איתה. כי הם אויביך ומסנאיך, והם אויבי עמך, ואויבי עמך שווה אויביך. שמואל הקטן, הוא יכול לתקן ברכת המינים. אז לא כל אחד יכול להגיע למדרגתו של שמואל הקטן. אבל כל אחד שאומר ברכת המינים צריך לדעת מי תיקן אותה. והידיעה הזאת של שני הדברים בו זמנית, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, נכפת עלינו דבר יום ביומו. האם אתה יודע שלרוצץ את הרשע זה מוסר בדיוק כמו לאהוב את האדם באשר הוא אדם? אין לך שום שנאה לגבי שום פרט כפרט. יש לך מלחמת עולם באידאה. והכוח לחלק ביניהם הוא כוח קשה מאוד. יש מכתב מאוד יפה שכותב מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק. לפני הרבה שנים, שמכיר קצת את ירושלים, הוא ירד מהישיבה, ישיבת מרכז הרב הישנה הייתה ברחוב הרב קוק, מעל רחוב יפו. ממש מתחתיה יש בית ספר קטן עד היום. בית ספר לחינוך מיוחד, עד היום יש שם בית ספר קטן, ממש מתחתיה. הוא ירד, הסתובבה ערבייה מבוגרת כנראה עם פירות על הראש, ילדים קטנים, שיחקו, והפירות נפלו לה. זה היה צחוק. הרב צבי יהודה קוק עולה מיד לישיבה, כותב מכתב, כואב מאוד למנהל. אני מדבר איתו שאין לנו לא תורה ולא... אי אפשר בכלל להמשיך כך. אין לנו כלום. כל עוד לא נצליח ללמד את הילדים הכי קטנים שלנו, שהמלחמה שלנו היא לא בפרט. כל עוד לא נצליח ללמד אותם אהבת האדם באותה מידה שאנחנו מלמדים אותם את יסוד צדקת אמונתנו ודרכנו. אין לנו מה לעשות אחר. ובמתח הזה, בין עשיו, ללבן ועשיו בפעימה הבאה, עוצרת התורה פתאום באיזה סיפור של רומנטיקה ולוקחת אותנו לשלושה עדרי צון, לבאר וללימוד. מכאן אמרו שלעולם יקדים אדם בשלום כל אדם, ושתהיה דעתו מעורבת עם הבריות, שנאמר אחי מאין אתם. אותה הפרשה שיעקב מלמד את שמעון ולוי את האחרתם אותי, הוא עצמו, מעט מאוד לפניכם, לפני שמעון ולוי ילדיו, נפגש במעמד הגדול עם עשיו, ואומר לו, אני לא אתבלבל, אני יודע שאנחנו אחים, אבל אני גם יודע שהמלחמה עדיין בתוקף. אתה תלך לדרכך, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. למדתי אצל אמא איך אפשר גם לשמוע את ויומר השם לה וגם להיות אם יעקב ועשיו. הכוח הזה לשניהם גם יחד הוא האחווה שמתחיל ללמד אותנו יעקב בפרשה הזאת, והיא נמשכת, נמשכת, עד סוף ספר בראשית, עם יוסף, עם האחים, עם המערכות כולם. נמשיך בזה בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.